רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן יוסי מץ. אני מזמין אתכם להצטרף אליי למטען חשמלי, הפודקאסט החדש של חברת החשמל. האמת, כשהתחלתי לעבוד על הפודקאסט הזה, לא היה לי מושג לאיזה עולם אני נכנס, אבל מי שאמר שהחיים מלאי ההפתעות, כנראה צדק. קחו למשל את האדריכלות של תחנות הכוח. הסתכלתם פעם על המבנים הענקיים האלו? שאלתם את עצמכם מי בנה אותם, למה הם עוצבו דווקא ככה, ומהם הסכסוכים ומאבקי הכוח שהובילו דווקא לאותו עיצוב? או למשל, איך מתגוננים מפני מיליוני תקיפות סייבר בחודש, ואיך ייראה משק החשמל בעוד 20 שנים? בואו, תופתעו יחד איתי מהתשובות. חפשו מטען חשמלי באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ובאפליקציית רשת עושים היסטוריה לאנדרואיד.
עושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של עושים שיווק. כאן קובי גור, ואנחנו, כמו שאתם כבר מבינים ומכירים אותה הפורמט שלנו, אנחנו באות בפרק שבו אנחנו מביאים מומחה, מרואיין אלינו, והפעם אני שמח מאוד לארח את רוברט נחום. אהלן רוברט.
אהלן, מה קורה?
מעולה, אני שמח מאוד שאתה פה, בוא נציג אותך רוברט, מנכ"ל חברת טופנדה, חברה המתמחה בשיווק אפליקציות, שיווק באמצעות תוכן ופרסום ברשתות החברתיות ובגוגל. אני חושב שאנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא נורא נורא מעניין, מדברים בכלל בפודקאסט הזה על נושא שיווק ומחירות ודברים כאלה. אפליקציות, כולנו חיים בהם היום, והסיבה שאנחנו מדברים, כי אנחנו מדברים על שיווק של אפליקציות. בוא נתחיל אולי בהתחלה, קצת, תן לי מספרים, איך העולם הזה נראה? מה הגודל שלו?
כן, בהחלט. כמו שאתה מתאר לעצמך, העולם הזה רק הולך וגדל מדי יום. כיום, לפי נתונים אחרונים של החודשים האחרונים, בגוגל פליי יש משהו כמו 3.5 מיליון אפליקציות.
וואו.
באפל סטור של אפל יש באזור ה-3 מיליון. לאחרונה אפל קצת התחילו לקצץ את כמות האפליקציות שעושות מה שנקרא קלונים כאלה ואחרים, ככה ששמים לזה היום הרבה מאוד דגש. ומעבר לזה, נתון שרוב האנשים כמובן לא מכירים, זה שמעל 60% מכלל ההורדות בכל החנויות, מתבצעות דרך שורת החיפוש בחנות האפליקציות.
זאת אומרת, לא מגוגל, זה לא מ...
לא משום דבר אחר, רק אנשים שמחפשים בתוך החנות, לשם העניין, אתה נכנס לגוגל פליי ומחפש כל רקורדינג, סבבה? אתה מקבל רשימה של הרבה מאוד אפליקציות שזה מה שהן עושות, אז ממש 60, אפילו 65% מכלל האנשים שמחפשים אפליקציות או מחפשים דרך החנות, וכך תכלס הם מגיעים לאפליקציות.
וואו. כן. זה באמת עולם ענק.
זה עולם ענק, זה עולם סופר סופר תחרותי.
כן, אני חושב על זה, 3.5 מיליון אפליקציות, העליתי אפליקציה, איך יודעים בכלל שאני קיים?
זו שאלה מאוד מאוד טובה.
עזוב את זה איך שאני קיים. אוקיי, אז כאילו שאני קיים, אבל אני מתחרה בעצם בעוד בטח 1,000 אחרות דומות לי.
אז בגדול ככה, כדי להבין את זה טוב יותר, זה נכון מאוד, אבל אתה לא מתחרה תכלס בכולם, אתה מתחרה בכל מי שמתחרה באותה קטגוריה שאתה מעלה את האפליקציה.
אוקיי.
אז כמו שאתה מתאר לעצמך, יש הרבה מאוד קטגוריות, ויש קטגוריות שהן יותר תחרותיות, יש קטגוריות שהן פחות תחרותיות.
מה הדוגמה הקטגוריה שהן מאוד תחרותית?
הקטגוריה הכי תחרותית היום זה כמובן קטגוריות המשחקים.
משחקים, נכון.
שבתוך המשחקים היום יש הרבה מאוד תתי קטגוריות בהתאם למשחק, בין אם מדובר במשחק שהוא RPG, או משחק שהוא ארקייד, או whatever.
אוקיי. אני מניח שאפליקציות של פיטנס, או של דיאטות, באותה מידה אזורים תחרותיים?
אז האפליקציות שאפשר להגיד, לקחת את זה לכיוון של ה-well-being/בריאות, תקרא לזה,
כן.
יש שם תחרות, אבל היא לא מתקרבת לתחרות של עולם משחקים. לשם העניין, אם אנחנו היום מדברים על גוגל פליי, אז בגוגל פליי, מבחינת התחרויות, ברמה של מבחינת כמה אפליקציות תופסות את ה... כמה הקטגוריות תופסות מבחינת הכמויות של האפליקציות את, את החנות, אז ברמת המשחקים יש משהו כמו 25% מכלל האפליקציות.
אוקיי.
הן קשורות למשחקים. משם זה יורד לאפליקציות שקשורות לעולם הביזנס, אחרי זה education, אחרי זה lifestyle, אבל כל אלה באמת באחוזים אנחנו מדברים על 8-9% מכלל האפליקציות. לשם העניין, מה ששאלת... זה מאוד מאוד תלוי איפה האנשים, זאת אומרת, איפה החברות מעלות את האפליקציות שלהם, לאיזה קטגוריה. ניקח את, לדוגמה, את קטגוריות המדיקל.
כן.
שהיום היא תופסת באזור ה-2-3% בסך הכל.
שזה עדיין כמה עשרות אלפים.
זה עדיין הרבה, אבל שוב, בהשוואה, אם אנחנו לוקחים את הקטגוריות המשחקים שתופסת 25%, כן. ומבינים כמה בשר יש בעולם המשחקים, ותכלס, בגלל זה גם מאוד מאוד קשה להתקדם בעולם הזה, כי הוא מאוד מאוד תחרותי, במיוחד עולם המשחקים.
הבנתי. אז זה באמת כמויות אדירות, וגם בקטגוריות, אם אתה רוצה להתחרות לא במשחקים, אלא אם אתה סופרסל, אני מניח.
אז אם, שנייה, אתה שואל אם אתה רוצה להתחרות
במשחקים. אם אתה רוצה אפליקציה, אז שימו אותה בקטגוריה שהיא יחסית עם מעט אפליקציות, אבל גם שם אתה תגלה. המון 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 תחרות.
אני מסכים איתך לחלוטין, אתה תגלה המון תחרות גם במקומות שהם, בוא נגיד, לא קשורים לעולם המשחקים, אבל יש הרבה מאוד דרכים שאפשר להתקדם בתחרות הזו, כשבפועל אנחנו מדברים על כל מה שקשור לעולם ה-ASO, כן. שהקיצור שזה זה App Store Optimization.
כמו בעצם Search Engine Optimization?
יש הרבה דמיון, אבל יש גם הרבה מאוד מאוד שוני. אם אנחנו נכנסים לעולמות האלה כדי שננסה ככה לעשות סדר ולהשוות בין העולמות האלה, אז נכון שב-SEO, בסופו של דבר, יש מילות מפתח, אתה צריך להיות מדורג כמה שיותר גבוה למילת מפתח מסוימת, וכך בעצם אתה מקבל כניסות למוצר שלך, לאתר שלך, נכון. למה שזה לא יהיה. כאן, גם כאן ברמה הפשטנית, בוא נגיד ב-SEO, זה כן עובד ככה. כלומר, אתה צריך להיות מדורג למילת מפתח מסוימת, ככל שאתה מדורג גבוה יותר, כך הסיכוי שאנשים יחשפו אליך עולה, אבל מעבר לזה, ב-ASO, זאת אומרת, הפן שמשלים את ASO זה הנושא הזה של כל מה שקשור בתוך החנות עצמה, זאת אומרת, בתוך האפליקציה עצמה. איך האפליקציה נראית בתוך החנות? מה כתבת בכותרת? מה כתבת בתת כותרת? איך הדסקריפשן שלך נראה? איך התמונות שלך נראות? מה ה-call to action שלך? ועוד הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים, שאני מתאר לעצמי שכמובן
אוקיי, אז בוא נתחיל קצת לצלול ולהרחיב. אז אם אני מבין נכון, הסיטואציה היא, אני בא לייצר אפליקציה. באיזה שלב אני צריך להתחיל בכלל לחשוב על השיווק שלה?
אתה צריך לחשוב על השיווק שלה ממש ממש מהרגע שבו אתה בונה את האפליקציה. כלומר, אני אנסה ככה לעשות סדר כדי שזה יהיה באמת מובן יותר. היום יש הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים על כל מה שקורה בחנות לאפליקציה מסוימת, אוקיי? אז מעבר לדברים שדיברנו עליהם לפני רגע, שקשורים למילות מפתח וגרפיקה ונראות כן. ודברים כאלה, יש הרבה מאוד פרמטרים שהם בתוך האפליקציה, שהם משפיעים על מה שקורה בחנות האפליקציות באופן כללי. אז כמובן שכשאתה בא לבנות אפליקציה, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, לכל מה שקשור ל-onboarding, כלומר, מה קורה ברגע שמישהו מוריד את האפליקציה שלך? מה קורה?
אוקיי.
כלומר, האם אתה, מישהו מוריד את האפליקציה, אתה נכנס ופשוט משום מקום אתה מתחיל להשתמש באפליקציה, או אם לדוגמה אתה נכנס ויש לך הסבר ככה יפה מאוד שמסביר לך בכמה צעדים פשוטים.
מה, איך להשתמש בה?
איך להשתמש.
ומה יותר טוב, אם או בלי? זאת אומרת,
תמיד, תמיד.
אם?
זה מאוד משתנה.
כן.
זה מאוד משתנה. לפעמים יש, זה משתנה באסטרטגיות. אני יכול להגיד לך שלדוגמה, בעולם המשחקים נגיד, ישנם בעצם משחקים שאתה מוריד את המשחק, הדבר ראשון שקורה, לא אומרים לך שלום, לא שום דבר, אתה עושה מין טוטוריאל קטן, ממש עושה את המשחק.
נכון.
אז זה צד אחד של האסטרטגיה. הצד שני, זה יותר תקף אולי, בוא נגיד את זה ככה, לאפליקציות שהן יותר utilities. אוקיי? כלומר, לא אפליקציה שעושה דבר אחד, אפליקציה שיש לה מגוון רחב של פיצ'רים, שבהם בעצם אם אתה מוריד את האפליקציה, אתה לא בדיוק יודע איך להתחיל, מה לעשות, לאן ללכת ואיך לנווט בתוך האפליקציה, אז אתה כן צריך שיהיה לך באמת סוג של, תקרא לזה, הגשה מאוד טובה לאפליקציה ברגע שאתה מוריד אותה, שמסבירה מה האפליקציה יכולה לעשות, איך אתה יכול לעשות את זה, ובאיזה קלות כמובן אתה יכול לעשות את זה. הדברים האלה שקשורים לעולם האונבורדינג, בגדול, הם מאוד מאוד עוזרים בלונג טרם בכל מה שקשור לרטנשן. כלומר, ברגע
מה,
ש...
מה, לשימוש באפליקציה לאורך זמן?
בהחלט.
אוקיי.
ברגע שאתה מקבל משתמש, בוא נגיד קבלת פנים יפה, נקרא לזה ככה, הסיכוי שהוא יישאר איתך בהמשך עולה. מאוד מאוד פשוט, כמו שאם עכשיו אני אבוא וירח אותך אצלי בבית, אם אני...
סביר להניח שאני אבוא עוד פעם.
לגמרי, לגמרי. אז זה רמה אחת של הדברים. רמות נוספות שבאמת חשובות שצריך לעשות בתוך האפליקציה מבחינת פיתוח, זה כל מה שקשור לעולם הרייטינג והריוויוז. אחד מהפרמטרים המרכזיים שגם משפיע על הדירוג של אפליקציה בחנות, הוא קשור לריוויוז.
זאת אומרת, מה גוגל או אפל מסתכלים על מה הדירוג, ולפי זה מחליטה אם היא שם אותך במקום השני או במקום ה-20?
על אלגוריתמים של כל אחד והחנות שלה, אפל, בין אם זה אפל, בין אם זה גוגל, זה אחד מהדברים שמשפיעים על המיקומים של האפליקציה, בהחלט. אז כמובן, ככל ש... תקבל יותר ריוויוז עם תוצאה גבוהה יותר, כך הסיכוי שתהיה למעלה עולה. ככל שתקבל יותר ריוויוז עם דירוגים נמוכים יותר, כך גם החנות בעצם תבין שמדובר באפליקציה שהיא לא טובה, שהיא לא עושה את מה שהיא צריכה לעשות, שמשתמשים מתלוננים עליה בצורה כזו או אחרת. אם אנחנו חוזרים חזרה לתוך האפליקציה, לפני שאנחנו מדברים על החנות, אז בתוך האפליקציה יש צורך מאוד מאוד חשוב לגרום למשתמשים לדרג את האפליקציה 5 כוכבים.
זה אני בעצם כל פעם שאני משתמש באפליקציה, פעם בכמה זמן, בטח בהתחלה בתדירות מאוד גבוהה, דרג אותנו, בא לך לדרג אותנו, תן לנו דירוג. זה בעצם הסיבה? לדחוף את המשתמשים לתת דירוג?
זה בגדול הסיבה באמת לדחוף את המשתמשים לתת דירוג, אבל גם את זה צריך לדעת איך עושים את זה נכון.
כן.
לשם העניין, אם עכשיו אני נכנס...
לי זה מציק, אני חייב להגיד לך שלי כמשתמש, אני כל פעם שאני רואה את זה, אלא אם זה אפליקציה שתשמע, אני מוכן להתחתן איתה מחר בבוקר.
אז זה מאוד, א', זה מאוד נכון מה שאתה אומר, כי כשזה מציק, זה בעצם עושה את האפקט ההפוך. צריך לדעת מתי לגרום, זאת אומרת, מתי להעלות את המודעות הזאת לבוא תדרג אותנו. ישנם אפליקציות שיודעות לעשות את זה בצורה מאוד טובה, מאוד מאוד תלוי באיזה שלב. אני יכול לתת לך ככה דוגמה קטנטנה. כן. יש אפליקציה מאוד מוכרת שנקראת Cam Scanner, שאתה יכול בעצם, אתה יודע, לסרוק קבצים וממש בשתי
הופך להיות סורק.
לחלוטין. אתה סורק וסורק וסורק, אחרי איזה כמה פעולות, אחרי שסרקת כבר 5, 6, 7, 8, 9 מסמכים, וסרקת בהצלחה, אז נפתח לך ככה פופ-אפ מאוד מאוד חמוד, של בעצם הוא אומר לך, הוא שואל אותך, האם נהנית מהחוויה שלך? אם כן, נשמח שתדרג אותנו 5 כוכבים. כלומר, המפתחים של האפליקציה מבינים שלוקח זמן לבנות את הטראסט הזה. אוקיי?
ולא נופלים אליך אחרי הסריקה הראשונה.
לחלוטין. עכשיו, כמובן שלצערנו הרב, יש הרבה מאוד אפליקציות שזה מה שהן עושות. כלומר, הן באות, אתה מוריד את האפליקציה, 2 דקות אחרי זה פתאום דרג אותנו. ואתה שואל את עצמך, למה שאני אדרג אתכם? אני בכלל לא יודע מה אתם עושים, אני לא מכיר אתכם בכלל, איך אני אדרג אתכם?
כן, עוד לא נכנסתי.
לא נגעתי.
שואל לדבר על זה שכמות הפעמים שהם מזכירים לי, זה בערך כל כניסה לאפליקציה.
שזה מאוד מטריד, מה שאתה מספר לי פה, כי לא כך צריך לעשות את הדברים. גם בנושא הזה יש מגוון רחב של אסטרטגיות שונות. בדרך כלל, זה, כמו שאמרתי, זה לתת את האפשרות לדרג אחרי חוויה נעימה טובה. אם אנחנו מדברים על משחק, אגב, אם עכשיו אתה משחק ומשחק ואתה מגיע לשלב שממש ממש ממש רצית להגיע אליו, ופתאום הגעת, אז הוא נותן לך, בעצם הוא רוצה לבוא ולהגיד לך, מגניב, נהנית, הגעת לשלב הזה, בוא תדרג אותנו.
בוא תדרג. אוקיי.
אז בעולם הזה גם יש הרבה מאוד אסטרטגיות שונות כיצד לעשות את זה, אבל באמת גשים ככה חשובים, זה תכלס הדברים המרכזיים שאתה אמרת, כלומר, לא לנג'ס למשתמש ולבוא אליו out of the blue ולהגיד לו, תשמע, בוא תדרג אותנו, בוא תעשה את זה, קדימה, יאללה, בוא תעשה את זה, כי זה גורם בעצם, זה עושה את האפקט ההפוך.
אנטי, ממש אנטי.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
שוקלים לפרסם ברשת עושים היסטוריה? אחד היתרונות של פרסום בפודקאסט הוא ביצירת מותג חזק באופן יוצא דופן. כנרת הראל, מנכ״ל ומייסדת חברת ההשמה מדולה, מפרסמת אצלנו כבר למעלה משנתיים.
התחלנו לפרסם בעושים היסטוריה, אני זוכרת זה היה באיזה 22:00, האזנתי לפודקאסט של עושים היסטוריה, ופתאום שמעתי את אחת החברות שאני עובדת איתה מפרסמת בעושים היסטוריה, ואמרתי, וואלה, אם הם מפרסמים, כנראה שיש מקום גם בשבילי.
כנרת מצאה בנו דרך טובה להגיע לקהל אליו כיוונה.
אני פונה לקהל מאוד מאוד ספציפי, ובגלל שאני מאזינה של עושים היסטוריה ומודעת לתכנים, אני גם מבינה שהאנשים שאני מחפשת הם מאזינים של עושים היסטוריה.
אחרי שנתיים של עבודה משותפת וכמה וכמה קמפיינים, לכינרת יש כמה מסקנות ברורות לגבי האפקטיביות של הפרסום ברשת.
מבחינתי הפרסום של עושים היסטוריה זה המיתוג. עושים היסטוריה מיתגת מדולה באמת במקום שמדולה שואפת אליו, שזה חברת בוטיק להשמה בתחום ההייטק, גם הביא את הפרסומות שלנו לקהל היעד הנכון, וגם העביר את המסר בצורה נכונה. וזה לא משהו שאני לא מצפה מפרסום בעושים היסטוריה, שבאותו יום שהפרסום הזה עולה, אני אקבל עכשיו קורות חיים רלוונטיים או פניות. זה לא מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי זה הלונג טרם, ומה שעושים היסטוריה עושה בטווח הארוך הוא מדהים.
דברו איתי על פרסום בפודקאסטים, המדיה החדשה והצומחת ביותר בישראל. רן את ranlevi.com.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אז בעצם דיברנו על אונבורדינג נכון, על זה שדרגו במינון ובזמן הנכון. מה עוד אני יכול לעשות ברמת תכנון האפליקציה?
כמובן שהאפליקציה תעשה...
כדאי שתעשה את מה שהיא צריכה לעשות, כן.
שזה מאוד מאוד ברור.
חוויית משתמש, כל הדברים שנכונים
תמיד. חוויית משתמש היא קריטית היום בעולם שלנו, כי כמו שכבר בעצם הסברנו, יש כאן כמות היסטרית של אפליקציות, ויש גם הרבה מאוד אפליקציות שעושות תכלס אותו דבר. כלומר, לשם העניין, אם אנחנו עכשיו מדברים על קאם סקנר שדיברתי עליה לפני רגע, יש עוד אפליקציות שסורקות, אוקיי? אבל אם אתה שואל אותי בתור משתמש שהוא, בוא נגיד, מעל הממוצע,
כן.
אז אני חפרתי בדף של האפליקציה, ראיתי איך הם מסבירים את מה שהם עושים, הבנתי טוב יותר את מה שהם עושים, הבנתי את כל הפונקציונליות של האפליקציה, ובסופו של דבר החלטתי להוריד אותה. Mm-hmm. וכשהורדתי אותה, בסופו של דבר הייתה לי התאמה מאוד מאוד טובה בין מה שהם רושמים שהם עושים בחנות לבין המציאות.
זאת אומרת, תקיימו את מה שהבטחתם. אל תספרו לי סיפורים ותעשו משהו אחר.
לחלוטין, וזה תכלס משהו שהוא תקף לכל עולם
העסקים. כן, זה נכון בכלל. אז לקחו בעצם כל מיני אלמנטים מעולם העסקים והטמיעו את זה בתוך המקום הזה, שהמוצר יהיה נעים, שיהיה לו שימוש טוב, שיקיים את מה שהבטיח.
ומילה אחת מאוד מאוד חשובה בכל מה שקשור לחוויית משתמש, שהיום הרבה מאוד חברות עושות את זה, וכמובן לצערנו הרבה מאוד חברות לא עושות את זה. חלק מרכזי מחוויית המשתמש, איך שאני רואה את זה, זה שימוש נכון בכל מה שקשור למייקרו-קופי.
מה זה?
היום מייקרו-קופי בעצם ממש... כל מילה שמופיעה באפליקציה, יש מחשבה מאחוריה.
הסוג של קופי-רייטינג.
לחלוטין, אבל מייקרו-קופי זה ממש להיכנס ממש, ממש ממש עמוק, ובעצם ממש לחקור כל מילה, להבין מה אותה מילה, איך היא משפיעה על המשתמש של האפליקציה.
זאת אומרת, מילים, call to actions במקומות הנכונים, שימוש בצבעים, בפונטים מסוימים, בעצם כל הדברים שדיברו בעבר בעולם האתרי אינטרנט, תקף באותה מידה לעולם האפליקציה.
לחלוטין.
ואתה אומר שהרבה מפתחי אפליקציות פשוט מה, שוכחים את זה? הם רצים לפתח את הצד הפונקציונלי ושוכחים מהיתר?
קודם כל, היום הרבה מאוד בעלי אפליקציות, הדבר המרכזי שהם קודם כל הם חושבים עליו זה הפונקציונליות. אבל לצערם, הם לא יודעים או הם לא משקיעים מספיק משאבים כדי לטפל בשאר הדברים שהם לא פחות חשובים מהפונקציונליות. כלומר, כמובן שהפונקציונליות זה אמור להיות הדבר המרכזי, אבל ישנם הרבה מאוד מרכיבים שכמובן, כמו שאמרת עכשיו, צבעים וכדומה, שחלקם גם פסיכולוגים,
נכון.
שמשפיעים על מה שקורה במשתמש. היום, באמת חשוב לציין שרוב האנשים משתמשים במספר מאוד מצומצם של אפליקציות ביום-יום.
נכון. אני יודע עליי, יש לי אולי 50-60 על הטלפון, אבל אני משתמש באולי 4-5 ביום.
לחלוטין, ואני יכול גם להגיד לך מה הם אפילו, מבלי להכיר אותך, כמובן שוואטסאפ ומסנג'ר ופייסבוק, אלה הדברים המרכזיים, זאת אומרת, אלה האפליקציות המרכזיות, אז כדי למצוא את המקום הזה שהאפליקציה יכולה להשתחל פנימה ולגרום למישהו להשתמש בתדירות גבוהה יותר, וכמו שאמרנו, להגדיל את הרטנשן, את החזרה של אותו משתמש לאפליקציה, זה לוקח, זאת אומרת, אתה צריך להשקיע הרבה מאוד משאבים פנימיים בתוך האפליקציה, כדי שאותו משתמש יבוא ויגיד, בונה.
ירצה לחזור.
אפליקציה מגניבה, כאילו, אני רוצה להיות שם.
אז אני חושב שזה מוביל אותנו לנושא מאוד מעניין שהתחלנו לדבר עליו, שהוא ה-ASO, ובאיזשהו מקום קראתי, והתחלת לדבר בעצם על ה-ASO, מעצם העובדה שיופיע יותר גבוה בדירוג, עם הרייטינג יותר גבוה. אחד המקומות שקראתי גם זה שבעצם גם גוגל וגם אפל מעריכות אפליקציות שרואים שמשתמשים בהם, שחוזרים אליהם, שפותחים אותם, שפותחים כמה פעמים ביום, שנמצאים בהם הרבה זמן. זה נכון?
לחלוטין. אז תראה, ככה ננסה ככה להסביר את זה בצורה טובה יותר. בסופו של דבר, גם גוגל וגם אפל מבינים, כשיש אפליקציה שחוזרים אליה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יש משהו באפליקציה שהאפליקציה עושה אותו טוב. בואו ניתן לך דוגמה ככה יפה. שתי אפליקציות שהן אותו דבר, הן עושות בדיוק אותו דבר, בסדר?
כן.
אחלה. אפליקציה אחת קיבלו 1,000,000 הורדות, שמתוכם 800,000 הורידו את האפליקציה, וחמש דקות אחרי זה הם הסירו אותה.
זאת אומרת, גם עשרות עובדות.
לחלוטין. יש הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים על הדירוגים בחנויות. אני ככה יכול לעבור.
כן, בוא נעבור עליהם, לפחות על המרכזיות. אני אגיד לך מעולם האתרים, שהערכות מדברות, אף אחד לא יודע מה הנוסחה הסודית של קוקה קולה, אבל מדברים על סדר גודל של 200 פרמטרים שונים, שמשפיעות על הדירוג, ומתוכם הערכה היא שבין 10 ל-20 הם באמת המשמעותיות ביותר, אבל אף אחד לא יודע להגיד באיזה משקל ובאיזה עוצמה. זה דומה גם בעולם של ה-ASO?
בהחלט.
אז דומה. בוא נעבור באמת על המרכזיות שנדע.
לחלוטין. אז תשמע, אז רק לפני אני רוצה לציין שה-ASO הוא בגדול מורכב משני דברים מרכזיים. אחד מהם זה כל מה שקשור לחיפוש, כלומר כמה האפליקציה מחופשת, כמה מוצאים אותה בתוך החנות, שבסוף במינוח המקצועי קוראים לזה discoverability. והפן השני שקשור ל-ASO הוא כל מה שקשור ל-conversion rate. כלומר, נחשפת כבר לאפליקציה, הגעת לעמוד האפליקציה, האם הורדת את האפליקציה או לא.
Okay.
אז בשני המקומות האלה יש הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים, אני אתן לך ככה בקצרה.
כן, בוא ניגע במרכזיים והמעניינים. וגם איך עושים אותם יותר טוב.
איך עושים אותם יותר טוב, בהחלט. מבחינת פרמטרים, אז אנחנו מדברים על פרמטרים שקשורים לכמות ההתקנות של האפליקציה.
אוקיי.
כמות ה-uninstalled של האפליקציה.
זאת אומרת, אחרי שהתקנתי, הסרתי. זה משנה תוך כמה זמן הסרתי או...
לחלוטין. בגדול, אם הורדת האפליקציה ואפילו לא פתחת אותה לשם העניין וכבר הסרת אותה,
זה סימן רע.
זה סימן מאוד מאוד רע.
למה? כי זה סוג של קליק?
זה סוג של, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל זה סוג של סימן שגם גוגל וגם אפל מבינים שיכול להיות שאנשים הגיעו לאפליקציה הזו דרך סוג של incentivized ads.
אוקיי, זאת אומרת משלמים למישהו שיוריד את זה.
סוג של משלמים, או בעצם מי שמוריד את זה, הוא מקבל, לדוגמה, נגיד אני משחק במשחק מסוים, וחסר לי 10 מטבעות כדי להתקדם לשלב הבא.
אוקיי.
המשחק בא ואומר לי, תקשיב, תוריד את המשחק הזה.
ואני אתן לך את האפשרות להתקדם במשחק.
לחלוטין.
הבנתי. אז זאת אומרת, מישהו שחקן כזה, מוריד את האפליקציה, קיבל את 10 מטבעות, נכנס מחדש, מסיר את האפליקציה, אפילו לא פתח אותה.
לגמרי, לגמרי.
סימן רע.
מאוד רע, זה סימן הכי רע שיכול להיות. עוד דברים שמשפיעים ככה, כמו שכבר אמרנו לפני, הרייטינג, כמות הריוויוז, כל מה שקשור למילות המפתח, אמרנו, אפשר גם לדבר על זה לעומק, אבל בגדול, ככל שהאפליקציה מדורגת לכמה שיותר מילות מפתח, כך...
איפה אני מכניס את המילות מפתח?
בכל פלטפורמה, כשאתה מעלה את האפליקציה, יש לך אפשרות בעצם...
להגיד מה מילות המפתח שלי.
אז זה משתנה, אני אעשה פה סדר, כי אנחנו קצת... בגדול, יש הרבה מאוד הבדלים בין אפל סטור, בין החנות של אפל לבין החנות של גוגל פליי.
אוקיי.
ברמת ההבדלים, המרכזיים, בוא נגיד, אז בגוגל פליי יש הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים על המיקומים של מילות המפתח. כלומר, מה רשמת בטייטל, מה רשמת בשורט דיסקריפשן, ומה רשמת בדיסקריפשן המלא.
אוקיי.
כמו כן, גם אפילו איך ה-developer name שלך בחנות נקרא. אפילו זה דבר שיכול להשפיע על המיקומים. ב-iOS הדברים הם קצת שונים. ב-iOS הדיסקריפשן המלא, כלומר התיאור המלא, אין לו שום השפעה על הדירוגים. מה שיש לו השפעה זה בעצם הטייטל של האפליקציה,
כן.
הסאב-טייטל של האפליקציה, וב-iOS יש לך אפשרות לעלות כיום, נכון לשנת 2018, 100 characters, שבעצם ה-100 characters האלה מורכבות מהרבה מאוד מילות מפתח, שבסופו של דבר המילות מפתח האלה בעצם המילות מפתח שאתה מנסה להיות מדורג אליהם.
אוקיי.
בשילוב עם הטייטל והסאב טייטל.
ואז בעצם האלגוריתם לוקח את הכל בחשבון.
ומשלב.
מכניס למיקסר ואומר, האפליקציה הזו כנראה רלוונטית לאזורים האלה, האלה והאלה. הזכרת בהתחלה את הנושא של קטגוריה. אני בוחר את הקטגוריה או שהחנות בוחרת עבורי?
אתה בגדול בוחר את הקטגוריה, אבל עם זאת, לפעמים אין לך ברירה. כלומר, אם אתה, יש לך אפליקציה שהיא ממש מותאמת לקטגוריה מסוימת, אתה לא יכול, לא יאשרו לך.
אם אני מחשבון, אני לא יכול לשים את זה בתחת קטגוריות משחקים, אבל לפעמים הקטגוריה שלי יכולה ליפול בכמה קטגוריות, אז איך לבחור אותם?
נכון, אז בדרך כלל, אני ממליץ לפחות לבחור את הקטגוריה על פי התחרות, זה בשלב הראשוני. זאת אומרת, אני העדיף, כשאני מעלה אפליקציה לאוויר, וזה מדובר באפליקציה חדשה, לנסות ולהעלות אותה כמובן, מצד אחד יש פה שני פרמטרים, רלוונטיות לקטגוריה, כן. והתחרותיות של הקטגוריה. אז כמו במיונות מפתח, צריך לדעת לשלב ביניהם.
אוקיי.
בעדפה היא לנסות ולהעלות את האפליקציה לקטגוריה שהיא פחות תחרותית. אם זה אפשרי, לפעמים זה לא אפשרי. זה בהחלט נכון שאם עכשיו, לא יודע, בוא נגיד שיש לי אפליקציה שאני יכול לקנות דרך הדברים, אז ניקח את הערכה שאני יכול להעלות אותה, נגיד, לקטגוריית הביזנס, ולקטגוריית השופינג.
אוקיי.
אם אני אבוא ואחקור את הנושא, אני אגלה שלדוגמת קטגוריית השופינג היא פחות תחרותית מקטגוריית הביזנס. ובנוסף לזה, קטגוריית הביזנס היא כללית יותר. אז כאן בכלל מצאנו פה משהו שהוא מאוד, כן, שווה לך לעלות לקטגוריית השופינג, כי זה גם מאוד מאוד רלוונטי, וגם כי יש שם תחרות נמוכה. כמו, ממש בדיוק כמו שאנחנו נחפש ונעשה מחקר מילות מפתח, בין אם מדובר ב-ASO או ב-SEO, אנחנו נרצה להגיע למצב שבו אנחנו מוצאים מילת מפתח מאוד מאוד רלוונטית לאפליקציה שלנו, ומצד שני, שיש בה פחות תחרות.
פחות תחרות.
לחלוטין.
זאת אומרת להתבלט. אוקיי, אז דיברנו על כמה פרמטרים, מה עוד?
עוד כמה פרמטרים שיכולים להשפיע על כל מה שקשור לדירוגים בחנות ולעולם ה-ASO. דיברנו על הרטנשן, זה דבר שדיברנו עליו. הרטנשן הוא מאוד 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 חשוב מבחינת המנגנונים של אפל וגוגל. ברמה הכי הכי פשוטה, ככל שחוזרים יותר לאפליקציה שלך ומשתמשים בה יותר, כך המנגנונים שלהם בעצם מבינים, של חנויות האפליקציה מבינות ש...
יש פה משהו מעניין ובשימוש. זאת אומרת, אפל או גוגל בעצם עוקבות כמה פעמים אפליקציה מסוימת פתחו אותה במהלך היום, כמה, כשהיו כבר בפנים, כמה זמן שהו בה.
את הכל הן בודקות.
באמת, הן מסתכלות גם על כמות, לא יודע, מסכים או דברים מהסוג הזה, שזה פחות מעניין אותם. כל עוד פתחתי ב-3:10, סגרתי ב-3:20, שוב פתחתי ב-4:30, סגרתי ב-10:05, זה מספיק להן.
הן מסתכלות גם על השימוש, זאת אומרת, זה שפתחת זה לא אומר כלום. אם פתחת, הזזת, שיחקת, לקחת, נכנסת לפיצ'ר מסוים, בעצם מסתכלים על הפונקציונליות של האפליקציה, כמה אנשים גם משתמשים בתוך האפליקציה, ולא רק פתחו אותה. לשם העניין, אם עכשיו אני נכנס לפייסבוק, אז בפייסבוק אני גם מסתכל בניוספד, אני גם נכנס לגרופס כאלה ואחרות, אני גם מסתכל, לא יודע מה, נגיד על הפרופיל האישי שלי, אני גם מחפש דירות, אני עושה מגוון.
אז הם בעצם עם ההבנה שפייסבוק היא אפליקציה מאוד רלוונטית ומאוד בשימוש.
וגם כמובן שיש לה כמות
היסטרית של הורדות, וגם כנראה דירוגים לא רעים.
דירוגים לא רעים ביחס לכמות ההורדות.
כן.
עוד גם הדברים שמשפיעים כמובן זה כל מה שקשור ללוקליזציה. שהלוקליזציה כאן מתחלקת לשניים, זאת אומרת, הלוקליזציה בתוך האפליקציה עצמה, והלוקליזציה הכללית בחנויות. היום...
מה ההבדל?
אז בגדול, הלוקליזציה בתוך החנות עצמה. בוא נגיד שיש לך אפליקציה שאתה מכוון מעבר לקהל של ארצות הברית, אתה מכוון גם לצרפת.
אוקיי.
אחלה. ובצרפת אתה רוצה שהאפליקציה שלך בפנים, היא תהיה בצרפתית.
בצרפתית, ברור.
יפה. אז זה שלב אחד שהוא כמובן, כשאתה עושה אותו, זה מאוד עוזר, זה יכול מאוד לעזור ברמת כל מה שקשור ל-UX, UI, חוויית משתמש, מישהו צרפתי, יש סיכוי מאוד גדול שיעדיף שהאפליקציה תהיה בצרפתית. זה פן אחד. כשבסופו של דבר, אם אנחנו ממשיכים ויורדים למטה, זה גם יכול להעלות את הרטנשן.
נכון.
כשיש אפליקציה בינלאומית, שיש לה שפות, כמו פייסבוק, יש לה גם בעברית לשם העניין. מצד שני, יש לוקליזציה בחנות עצמה.
אבל באיזה חנות אני שם את זה?
לחלוטין. גם באפסטור וגם בגוגל פליי, יש מגוון רחב של מדינות. זאת אומרת, שאם אני עכשיו קניתי אנדרואיד נמשיך, נגיע לצרפת, קניתי אנדרואיד והפעלתי את הטלפון בצרפת, אני אוטומטית מקושר לחנות הצרפתית.
אוקיי.
החנות הצרפתית היא לא כמו החנות הישראלית.
היא לא כזו כי חלק מהאפליקציות בחוש שלא להציג בה.
אבל נכון, אבל נגיד, סתם דוגמה, אם אתה נכנס לחנות הצרפתית ואתה מסתכל על ה-featured apps, לדוגמה, אז ה-featured apps הרלוונטיות לאותה מדינה. כל מדינה כזאת היא משמשת בתור חנות אפליקציות בפני עצמה. אין לה...
זאת אומרת, אין גוגל פליי אחד.
לחלוטין.
יש הרבה, לפי כמות ה... סטורס שיש לגוגל ברחבי העולם.
נכון, נכון.
אבל אני שוב חוזר לאינטרס שלי כבעל אפליקציה, המטרה שלי היא שיהיה בכל החנויות.
זה מאוד תלוי למי אתה מכוון. היום יש הרבה מאוד בעלי אפליקציות, תקרא לזה, שמתחילות עם קהל מסוים, מנסות להבין מה קורה, איך זה מתקדם, מנסות להבין מה המשתמשים אוהבים, לא אוהבים, ובהתאם לכך מחליטים האם להתקדם לעוד מדינה ולהתפרס לעוד מדינה. אני יכול להגיד לך שהיום בשוק בדרך כלל, כמובן שאנשים רוצים להגיע לקהל בארצות הברית, אבל מעבר לקהל בארצות הברית, שהוא דובר אנגלית, יש עוד כמה כמובן מדינות שדוברות אנגלית, כמו UK, כמו אוסטרליה, שהם לא פחות, זאת אומרת מבחינת הרווח, שבעלי אפליקציות יכולים להרוויח מאותן מדינות, הוא לא פחות מארצות
הברית. והן גם דומות בצורת השימוש ובסוג השימוש.
הן מאוד דומות.
שהמשתמשים בעצם לוקחים את זה.
לחלוטין.
משתמש אמריקאי דומה יותר לאוסטרלי מאשר לברזילאי, אני מניח.
לחלוטין, וזה לא מצריך מבעל האפליקציה לעשות לוקליזציה.
כן, כי זה כבר באנגלית. נכון. כל מה שאני צריך זה לשים את זה בחנות האוסטרלית.
נכון, שהיום בגדול, ככה ממש בקצרה, שאם אתה שם אנגלית ארצות הברית ואתה לא פותח את האפשרות להראות את בעצם את האפליקציה שלך במדינות שונות, אז האנגלית יהיה תקף לכולם.
הבנתי. אז יש עוד פרמטרים ככה מהותיים ששווה להזכיר?
אלה דברים שקשורים, כאילו הפרמטרים שדיברנו עכשיו הם פרמטרים שקשורים בעצם לכל מה שקשור לעולם ה-discoverability, כלומר, כן. כמה החנות עצמה תקדם את האפליקציה שלך. אוקיי, יש הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים על הקונברז'ן רייט, כמו נכון. שאמרנו. ששם זה כמו שדיברנו לפני, בגדול, רוב הדברים המרכזיים זה screenshots, זה הרייטינגס.
אני רואה הרבה יותר ויותר אפליקציות שבכלל הסקרינשוט הראשון שלהם זה וידאו.
אז בוא נדבר על זה. על העולם של הוידאו, הייתה הנחה כזו שהיום וידאו הוא מקנברט הרבה יותר.
כן.
והנחה הזאת היא נכונה, אבל לא תמיד. בגלל זה בעצם יש אפשרות לבצע בדיקות A-B טסטינג בחנויות. ובכדי לעשות זאת, כמובן אתה עושה את זה, אתה בודק, אתה לוקח 50% מהמשתמשים שלך, 50%.
חלק על תמונות, חלק על וידאו, ואם אני רוצה וידאו אחד ווידאו שני, כדי לראות איזה מקנברט יותר טוב.
לחלוטין. אני יכול להגיד לך שספציפית, אם אנחנו משווים את האפסטור ואת גוגל פליי, אז באפסטור הסיכוי, הקונברז'ן רייט, ברגע שאתה שם וידאו, הוא גבוה יותר ממה שקורה בגוגל פליי, מכיוון ש ממש לאחרונה, היום ברגע שאתה נכנס לחנות של האפסטור, ויש וידאו, ואז הוידאו מתחיל לעבוד באופן אוטומטי,
כן,
בלי שאתה קליק עליו.
כן, אתה לא צריך להפעיל אותו, כן.
ובגוגל פליי אתה כן צריך ללחוץ על הפליי. ככה שכן הייתי ממליץ, בוא נגיד לבעלי אפליקציות, להשתמש בוידאו באפסטור, בגוגל פליי עדיף כמובן לעשות בדיקות. אגב, עוד פן מאוד חשוב שאולי פספסנו כאן בדיון שלנו, זה ש יש גם הבדלים מאוד מאוד גדולים בין האפסטור לבין גוגל פליי ברמת הבדיקות. כלומר, היום בגוגל פליי אתה יכול לעשות בדיקות בקלי קלות.
אוקיי.
אתה יכול להיכנס לדבלופר שלך ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו רוצה לעשות בדיקה, לרשום לדוגמה short description A, short description B, להריץ את זה תחת 50-50% מהמשתמשים שלך ולראות מה התוצאות אחרי פרק זמן מסוים. באפסטור זה קצת יותר מסובך.
אוקיי.
באפסטור אין אפשרות כזו. באפסטור בעצם אתה צריך בדרך כלל להשתמש בשירותים צד ג' שבעצם עושות, זאת אומרת, זה בדיקות שאתה יכול לבצע רק אם אתה עושה קמפיינים, לדוגמה, בפייסבוק. כלומר, זה בדיקות שאתה מריץ קמפיינים בפייסבוק, קמפיין בפייסבוק שולח לחנות עם נראות מסוימת, קמפיין בפייסבוק ב' שולח לחנות עם נראות מסוימת.
ואז אתה משווה אותן.
לחלוטין.
זאת אומרת, זה לא בילטין כמו שזה בעצם בגוגל.
נכון.
שם הרבה יותר כלים לטובת הבעל אפליקציה והמשווק שלה.
ברמה
הזאת. באפל זה הרבה יותר קשיח, הרבה פחות נוח.
הרבה יותר קשיח, ואני אוסיף ואומר שהקשיחות הזאת היא גם מתבטאת בזה, שאם אתה רוצה לשנות משהו, נגיד במילות מפתח שבחרת,
כן.
או בטייטל,
כן.
אתה לא יכול ככה סתם לשנות.
אוקיי.
אתה צריך להתקן גרסה חדשה לאפליקציה, ורק אז לעשות את זה. בגוגל פליי.
זה נורא קשה. בעצם אפל מכריחה אותי לטפל באלמנטים של השיווק בעצם דרך זה שהאפליקציה עצמה תהיה שונה.
תהיה
אחרת.
נכון. תהיה אחרת, אתה צריך להתקן את האפליקציה מחדש, שאגב, אם אנחנו חוזרים חזרה לשיחה שם לפני, בנוגע לדברים שמשפיעים על מה שקורה בחנות, כמובן, ההמלצות הן להתקן את האפליקציה על בסיס באמת של כל שבועיים, שלושה, עדכון מסוים.
וגם זה עוד פרמטר בעצם שמראה לחנויות. יש פה אפליקציה חיה, נושמת פעילה, שאנחנו כבעלי אפליקציה גם משקיעים בה.
לחלוטין, לחלוטין. יש הבדל מאוד גדול בין אפליקציה שמה שנקרא, באת, עבדת עליה, שמת אותה בחנות ועזבת אותה ו... לא נגעת בה 4-5 שנים, משתמש קצת חכם גם יכול להרגיש את זה, או לפני שהוא מוריד את האפליקציה. ממש לראות את הנראות של האפליקציה, לראות על מה הם מדברים, רואים את זה, מרגישים את זה. כשיש עדכונים, אז כמובן יש עדכונים ברמת התוכנה, וכל הזמן יש עדכונים גם ברמת הנראות של האפליקציה. בגלל זה, ההמלצה המרכזית היא כמובן, כל הזמן לבצע בדיקות בחנויות, מכיוון שזה באמת אפשרות שאנשים יכולים, זאת אומרת, בעלי אפליקציות יכולים לקבל.
זה הבדיקה הכי טובה שיש.
והם יכולים לקבל בעזרת זה הרבה יותר הורדות, מבלי להשקיע הרבה מאוד כסף.
הבנתי. אז בוא, די כיסינו את ה-ASO, אני חושב שפחות המסר שאני לוקח מזה זה, יש הרבה מה לעשות, ואם תעשה את הדברים נכון, אז יש לך סיכוי הרבה יותר גבוה להתמקם. גבוה, כמובן, תלוי בתחרותיות, ועוד הרבה מאוד השפעות מסביב, אבל לפחות תעשה את הדברים נכון, במה שבשליטה שלך. אני שוב לוקח את זה, הקפלה שנייה לעולם האתרים, כל מה שאתה יכול לעשות ברמת האון פייג' זה עליך ואך ורק עליך, אוף פייג' אתה יכול לייצר קמפיינים, אתה יכול לבנות לינקים, אבל זה הרבה פחות בשליטה שלך.
אני מסכים איתך לחלוטין, בגלל זה באמת מאוד מאוד חשוב שבעלי אפליקציות יבינו, זאת אומרת, לבנות את האפליקציה זה רק חלק מכל הסיפור הזה שנקרא עולם האפליקציות. לכן מאוד מאוד חשוב להעלות את האפליקציה גם ברמת הנראות, ברמה הטובה ביותר, ברמת המסר, ברמת מה הפיצ'רים המרכזיים שהאפליקציה הזאת מספקת. וכמובן, שימוש נכון בכל מה שקשור לתיאורים, לכותרת, תת-כותרת וכל הדברים הללו.
זאת אומרת, תשקיע בתיאור, תשקיע בכותרת, תשקיע בתמונות, תשקיע בזה שהבן אדם שקורא עכשיו על מה האפליקציה שלך, מתחבר אליה, ואז כמובן שהיא גם תקיים את מה שכתבת, אבל זה חובה שאתה חייב לייצר. אוקיי, אז בוא נזו שנייה, אוקיי, אז כמו שוב בעולם האתרים, יש פרסום, או יש שיווק אורגני, מיקום אורגני, תנועה אורגנית, עד עכשיו דיברנו על העולם הזה, כמו שאמרת, 60% זה הרבה, יש גם פרסום ממומן?
בהחלט יש גם פרסום ממומן, ממש בהערה קטנה לפני הפרסום ממומן יש מגוון רחב של אפשרויות לשווק את האפליקציה, שהם עדיין, בוא נגיד, חלקם הם בגדר האורגני, אוקיי? אם אנחנו מדברים על כל העולם הזה של הלינק בילדינג ברמה האורגנית, כלומר לראות כיצד אתה מצליח לפרסם את האפליקציה שלך בקבוצות, בקוארה, למי שלא מכיר.
כן, זה כמו יאו אנסרס כזה, כן, שאנשים שואלים שאלות ומקבלים תשובות.
בפורום רלוונטי, ולראות כיצד אתה יכול לתת בעצם ערך מסוים לאותם אנשים.
זאת אומרת, אם עכשיו פיתחתי, לא יודע, אפליקציה שבוא נגיד לחישוב משכנתה, אז אני אנסה להיכנס לפורומים לנדלן, ויש שם שאלה איך אני עכשיו אחשב את המשכנתה, אז אני, ואני עורך שמה, טוב, יש אפליקציה מצוינת, שם את הלינק בעצם לחנות.
לחלוטין, כמובן שהרעיון הוא שזה יהיה כמה שפחות פרומושן.
כן, כן. נתקלתי במקרה באפליקציה, קוראים לה ככה וככה עם לינק וגמר.
לחלוטין. אני יכול להגיד לך שאני מכיר הרבה מאוד בעלי אפליקציות שעושים את זה, ומי שעושה את זה נכון, זה עוד מקום שבו הוא יכול לקבל הרבה מאוד הורדות, מבלי להשקיע הרבה מאוד כספים שקשורים לפרסום הממומן, שנדבר על זה עוד מעט.
אוקיי.
מעבר לזה, אני תמיד ממליץ גם לשחרר את זאת אומרת, לנסות ולשחרר את האפליקציה באתר productant.com, שזה בעצם אתר שבו אפשר להשיק מוצרים, בין אם זה אפליקציות, בין אם זה מוצר אינטרנטי, בין אם זה סטארט-אפ כזה או אחר, זה מקום שבו אם אתה מצליח לקבל שם הרבה מאוד טראקשן, זה יכול להביא לך הרבה מאוד הורדות, הרבה מאוד טראפיק, וגם כמובן חיי הקהילה שם הם מאוד מאוד תוססים, ככה ש... זה באמת מקום פנטסטי שבו באמת אתה יכול לבוא ולהציג את המוצר שלך החוצה די בקלות.
כן, עוד פעם, איך קוראים לו?
Product Hunt.
Product Hunt, אוקיי. כן. צייד מוצרים.
קהילה מאוד מצליחה.
אוקיי.
עוד נקודות קטנות, ממליץ תמיד לבעלי אפליקציות, כן לבוא ולנסות לנהל במינימום עמודי סושיאל, שיראו שהם באמת קיימים, שיש שם איזה סושיאל פרוף מסוים, שאנשים לא יחשבו שאיזה... מפתח קלון כלשהו סיני, פיתח את האפליקציה, שיהיה מישהו שעומד...
שיאתר, שירו את ה-About Us, שירו את ה-Privacy Policy, את הדברים האלה שהופכים אותך ללגיטימי.
לחלוטין. בנוסף, כמובן, כתבות PR או כתבות שמאזכרות את האפליקציה במקומות שונים ברשת, בין אם זה בבלוגים, טכנולוגים, זאת אומרת, זה באמת תלוי אפליקציה.
אוקיי.
והדבר ה... איך שאני רואה את, את הדברים שבאמת קשורים לערוצי השיווק של, השונים של האפליקציה, זה כל מה שקשור לשיווק ויראלי. כיצד אפשר לגרום למישהו שהוריד את האפליקציה לבוא ולספר לחברים שלו? עכשיו, זו משימה מאוד מאוד קשה, במיוחד בעולם שלנו היום. כן. אבל אפשר... אפשר לעשות את זה נכון, זאת אומרת, אם דיברנו בתחילת השיחה שלנו, כל מה שקשור לאונבורדינג, לדירוגים, לחוויה הזו שמישהו נכנס לאפליקציה והוא מרגיש שיש פה איזה משהו מיוחד שהוא רוצה לספר לחברים שלו.
אז איך הוא ישלח את זה בעצם לאחרים ולחברים שלו, הוא ימליץ עליהם וככה בעצם יהיה ויראליות.
לחלוטין, וכשעושים את זה נכון, אפשר באמת להגיע לתוצאות מאוד מאוד גבוהות ברמה הזאת, שוב, מבלי לבזבז יותר מדי כספים על פרסום ממומן.
אוקיי. אז הזכרת פרסום ממומן, זה הזמן לדבר על אולי שיטה או שתיים. שוב, אני מניח שכמו גוגל אדוורדס, אפשר לפרסם גם בתוך החנויות. זה הפיצ'רד אפס? זה מה שנקרא פיצ'רד?
פיצ'רד אפס היום זה לא מה שנקרא פיצ'רד אפס. פיצ'ר אפס זה בעצם... החנות עצמה, בין אם זה גוגל או בין אם זה אפל, יש להם אורחי תוכן, הם נתקלים באפליקציה מגניבה.
ואז הם מכניסים אותם הגבוה בדירוג.
מכניסים לשם, וכשאתה שם...
גילית את האוצר.
אתה נשאר עם חיוך הרבה מאוד זמן, בוא נגיד.
אוקיי.
ובנוסף, זאת אומרת, כדי לנסות ולהגיע לפיצ'רד, יש דרכים שונות, שאולי תקרא לזה יותר קשורות לעולם הביזדב, כלומר, לנסות ולהגיע לאותם אורחים.
אורחים.
ולתת להם איזה פיץ' נכון שבו הם יתלהבו מאפליקציה, יגידו אוקיי, בוא ננסה את זה, ואם זה תופס, אתה יכול להיות שם.
אוקיי.
כמובן שפיצ'רד יכול לתת הרבה מאוד 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 הורדות, וכמובן ככל שאתה נשאר יותר זמן בתור פיצ'רד אפ, השמיים הם הגבול מבחינתך. בנוגע לכל מה שקשור לעולם של הקידום ממומן, גם לאפסטור וגם לגוגל פליי, יש אפשרות לפרסם בתוך החנות עצמה.
כן.
כל הזמן העולם הזה משתנה. בגוגל פליי לפני מספר חודשים היה אפשר, אני לא בטוח מספר חודשים, לפני, בוא נגיד פלוס מינוס באזור המקסימום שנה, היה אפשר בעצם לפרסם על פי מילות מפתח מסוימות. Okay. כלומר, יש לך אפליקציה...
כמו באדוורדס בעצם, כל מי שמחפש עכשיו... בוא נמשיך עם המשכנתה, מחשבון לחישוב משכנתה, ימצא את האפליקציות שמדברות על זה. זיהו, בעצם כתבו את המילות מפתח האלה.
נכון, אז עכשיו זה קצת השתנה, ועכשיו בעצם המערכת של גוגל בעצם מפרסמת את האפליקציה שלך באופן אוטומטי.
אוקיי. Okay.
כלומר, היא יודעת מה האפליקציה היא עושה, היא יודעת באיזה קטגוריה אתם, מה המילות מפתח שלכם וכו וכו וכו, והיא עושה את האופטומיזציות שלה בתוך המערכת.
אז כל מה שאני צריך להגיד, קחי תקציב של $100 ליום או לשבוע או לחודש, היא כבר תדע איפה לשים את זה?
ממש.
וואו, זה ממש, היא באה לאפליקציה, היא בית שליטה.
היא בית שליטה, אני יכול להגיד לך ש... יצא לי להתקל בבעלי אפליקציות שהפרסום עבד להם ברמה מאוד טובה, כלומר, הם שילמו ממש קצת בשביל הורדה, ומצד שני יצא לי להתקל בכאלה שלא, אז זה מאוד מאוד משתנה, וכמו כל דבר, צריך לעשות הרבה מאוד ניסיונות.
והתשלום פה, והארת את זה, אני רק מנסה להבין, התשלום הוא, אם הורידו את האפליקציה, זה לא, או שזה פרקליק שהגיעו אליי לעמוד ההורדה.
זה משתנה בהתאם למה שאתה בוחר, כמו בגוגל אדוורדס.
אוקיי.
זה משתנה.
אוקיי. אז אני יודע, זה שיטה ראשונה, ויש באותה מידה גם פייסבוק.
אז כמובן, יש קידום בפייסבוק, שקידום בפייסבוק הוא, בוא נגיד כזה דבר, שזה מאוד מאוד תלוי את מי אתה מטרגט. כלומר, כמובן שכשברגע שאתה תטרגט מישהו מארצות הברית, יעלה לך הרבה יותר פר התקנה.
נכון.
מאשר מישהו בזימבבואה לשם העניין.
אוקיי.
שם, הפרסום בפייסבוק הוא פרסום שהוא הוא מתאים, זאת אומרת, אפשר לעשות, יש כמה טכניקות שונות שאפשר לעשות בתוך פייסבוק. זה מאוד מאוד תלוי במה קורה בתוך אפליקציה שלך. אני יכול להגיד לך שאם, יש לי אפליקציה מאוד מצליחה, שיש לי כבר כמות מאוד מאוד גדולה של משתמשים, אז אני אנסה לעשות פרסום שהוא יותר, בוא נגיד, הולך לכיוון של custom ו-lookalike audiences. כלומר...
מי דומה, מי הוריד את זה ויש עוד אחרים שעוד לא פגשתי בהם.
נכון, והם דומים מאוד למשתמשים שאני שלי. אמרתי לפייסבוק. כלומר, כן. אני יכול לבוא ולהגיד לפייסבוק, תשמע, אני רוצה ליצור קהל מסוים, שהקהל הזה, הוא, איך הוא מורכב, אני בוחר לדוגמה שמישהו שישתמש אצלי באפליקציה מעל 5 דקות נגיד, אני שם אותו בתור הקהל הזה. עכשיו, את אותו קהל אני יכול לבחור מה לעשות אותו. או לעשות לו... ריטארגטינג, כן. כלומר, לנסות ולהגדיל את הרטנשן שלי
באפליקציה. את השימוש שלו באפליקציה, אוקיי.
לחלוטין. ומצד שני, אני יכול לקחת את הקסטום אודיונס שיצרתי ולנסות ובעצם להכניס את זה ללוק אלייק. ואז, כמו שאמרת לפני, הרעיון הוא שבעצם פייסבוק יכולה למצוא קהל שהוא מאוד מאוד דומה לאותם פרמטרים, זאת אומרת, לאותם משתמשים שהשתמשו באפליקציה שלי, איך שאני רציתי, זאת אומרת, איקס זמן או מה שזה לא יהיה, או משתמשים שרכשו משהו מסוים.
ודומים.
יפה, והאפשרות השנייה בתוך הפייסבוק זה להתעסק בפרסום שהוא יותר, תקרא לזה, הוא כמובן מוכוון להורדת האפליקציה, אבל הוא גם הולך יותר לכיוון של ברנד אוורנס, זאת אומרת שאנשים ידעו בכלל מי אתה. פרסום הזה כמובן עולה הרבה יותר כסף. מבחינת עלויות זה מאוד מאוד משתנה, כמו שאמרתי לך, בתרגותים, בקהל יד, במה האפליקציה עושה, בנראות של הפרסום עצמו, ועוד הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים על זה. זה ברמה של הפייסבוק. מעבר לזה גם עוד דרך נחמדה שאני גם, בוא נגיד, אם אתה בא לאפליקציה ואתה שואל אותי איך היית מפרסם בפייסבוק ובאמת היה לך את הכסף,
כן.
אז הייתי גם מכניס כאן את כל מה שקשור לפרסום דרך המסנג'ר.
אוקיי.
שזה נכנס מאוד מאוד חזק, ובעצם אפשר...
מה, בלייצר בוטים ודברים דומים?
לא, 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 פשוט בלפרסם בתוך המסנג'ר. היום יש גם פרסום בתוך המסנג'ר, וכשאתה נכנס למסנג'ר ואתה רואה את הרשימת חברים שלך, בנקודה מסוימת יכולה לצוץ לך הודעה.
פרסומת כזו, כן.
לגמרי, אז זה עוד, זו עוד דרך פנטסטית... לקבל, בוא נגיד, כמה שיותר מהכסף שיבוזבז שם בפייסבוק.
אוקיי.
Okay. עכשיו, דרכים נוספות שקשורות לקידום ממומן מעבר לפייסבוק, עם כל העולם הזה של incentivized ads. העולם הזה הוא מאוד מאוד מורכב, אבל ככה כדי לנסות ולסבר את האוזן ולהסביר באמת לאנשים שלא יודעים במה מדובר, ניתן את הדוגמה הבאה, בסדר? אני לדוגמה משחק בוא נגיד באפליקציה שנגיד קלאש רויאל. אני משחק, אני מגיע לשלב מסוים, וכדי להגיע לשלב הבא, אני צריך לצבור הרבה מאוד 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 רייטינג.
זה היה בקנדי קראש המון.
בקנדי קראש, בעוד הרבה מאוד אפליקציות זה קורה, ואז בעצם אפליקציה באה ואומרת לי, תשמע.
אתה יכול לקנות?
אתה יכול... אז שנייה, זה קצת, התחום הזה... incentivized ads ברמה הפשטנית, בסדר? זה כאשר אתה נכנס לאפליקציה מסוימת, אתה בתמורה למשהו מסוים, אתה צריך להוריד נגיד אפליקציה אחרת.
אוקיי.
הוא אומר לך לדוגמה, תתקדם עד שלב 3 באפליקציה האחרת שאתה מוריד, אחרי שאתה מגיע לשלב 3, תחזור אליי, יחכו לך 10 מטבעות נגיד. אוקיי. זה אפשרות אחת.
כן.
מה שאתה הזכרת כאן, זה בקנדי קראש לשם העניין, זה אפשרות שלדוגמה, שים פה עוד 4 שקל או 20 שקל, ואנחנו נעביר אותך שלב הלאה, או דברים כאלה. זה גם סיפור אחר. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לדוגמה שאני נתתי, כלומר, נגיד אני יצרתי אפליקציה שאין לי מספיק הורדות, אני רוצה לקבל הורדות.
כן.
אני מגיע לאפליקציה מסוימת, ואומר לה, תשמעו, תגרמו למשתמשים שלכם להוריד את האפליקציה שלי, אני, מה שאני אקבל בתור מישהו שאין לי משתמשים, אני אקבל עכשיו הרבה הורדות, נכון?
נכון.
אבל, יש בעתיות מאוד גדולה עם הפרסומות האלה, כי מה שקורה זה שכמו שאתה מתאר לעצמך, רוב המשתמשים שמורידים את האפליקציה, הם לא באמת רוצים את האפליקציה נכון. הזאת, הם מורידים אותה רק כדי...
להרוויח את השלב הבא.
נכון, ואז קורה מצב שבו אתה יכול, מה שנקרא, להידפק מזה, ולקבל הרבה מאוד הורדות, אבל
עשרות.
הרבה
פשוט מאוד. יסירו אותך בשנייה.
נכון, והיום... יש הרבה מאוד דרכים, חלקם גם מאוד מאוד תוחכמות, להתעסק בכל התחום הזה של incentivized ads, והיום גם אפל וגם גוגל עובדות מאוד מאוד קשה, כדי להטריע וגם להרחיק אפליקציות שעושות שימוש לא נאות בכל התחום הזה. חשוב לציין שכמו שאמרתי, בחלק גדול מהפעמים, ההבדל המרכזי, אם אנחנו עכשיו נגיד לוקחים את הפרסום בפייסבוק ואת הפרסום באינסנטיבז, שבאינסנטיבז יעלה לך ממש ממש קצת כסף, אבל אתה תקבל משתמשים לא טובים. או אתה בכלל לא תקבל משתמשים, זאת אומרת, אתה כן תקבל הורדות.
בלי משתמשים אמיתיים, אלא בעיקר הורדות שווה עשרות.
נכון, ובפייסבוק אתה כן תקבל מישהו אמיתי, אבל...
כי זה עניין אותו.
ייקח לך, זה בעצם פר התקנה, ייקח לך הרבה מאוד כסף. עכשיו, חשוב לציין בסוף מה כן האפליקציות כאלה יכולות להרוויח מזה. הן יכולות להרוויח מזה עלייה בדיסקוברביליטי בחנות. למרות... Okay. זאת אומרת, לפחות בשלבים הראשונים.
שהעשרות עדיין לא מדביקות את קצב ההורדות.
נכון, ואז...
אז פתאום החנות שמה לב, יש פה אפליקציה שמורידים ממנה הרבה, היא כנראה טרנדינג או משהו כזה, תעלה את זה בדירוג.
נכון, נכון. ואם...
אבל זה טווח קצר.
זה טווח קצר, זה מאוד נכון מה שאתה אומר, זה טווח קצר, אבל, אם האפליקציה הזו היא באמת... נקרא לזה, עומדת בכל הסטנדרטים, כלומר, מדובר באפליקציה מאוד מאוד טובה, איכותית, עושה את מה שהיא עושה, היא גם עושה איזה משהו חדשני, יש לה אונבורדינג מגניב, יש לה...
אז זו שיטה טובה לגרום לך להתניע.
להתניע בשלב הראשוני, כן, זה מאוד חשוב. עכשיו, עוד שיטה נוספת, שהיא מאוד דומה למה שהזכרנו כאן, קוראים לזה בורסט קמפיינס, שגם פה יש הרבה מאוד הונאות בתחום, אבל ככה בגדול, יש לי אפליקציה חדשה. אני רוצה כמובן לקבל הרבה, כמה שתי הורדות, ממש בהתחלה.
כן.
ובכדי לעשות זאת, אני יכול בעצם לבוא לחברות מסוימות ולהגיד להם, תשמעו, אני רוצה להיות במדינה הזאת, בטופ 10, בקטגוריה הזאת. ואז בעצם מה שקורה זה שבעצם עושים לך קמפיינים רחבים מאוד בהרבה מאוד מקומות שחלקם הוא גם לא לג'יט.
אוקיי.
ואז אתה מקבל בוסט מטורף של הרבה מאוד מאוד התקונות בפרק זמן מאוד קצר, לפעמים זה יכול להיות ביומיים או בשלושה, ואז האפליקציה שלך עולה לדירוגים העליון, לטופ 10, בקצב באמת כמו בתוך כמה ימים. ואז משם, ברגע שהיא כבר בטופ 10, היא כבר מתחילה לקבל הורדות ברמה אורגנית.
שוב, אם היא טובה, אם היא משמעותית.
לחלוטין. ואז בעצם זה סוג של, תקרא לזה, מניפולציה מסוימת,
כן.
שבה אתה מקבל הרבה מאוד הורדות בפרק זמן מאוד קצר, ואתה מגיע למקומות גבוהים, ואתה אתה יכול להישאר שם. כלומר, אם אתה כבר מגיע למקומות הגבוהים, ואתה מקבל הרבה מאוד הורדות,
ואתה טוב, אז אתה כבר תהיה שם.
כן.
טוב, האמת שאני חושב שאפשר להמשיך לדבר על זה עוד המון, ואנחנו ככה ממש בסוף. אז ממש ככה בשביל סיכום, אני הופתעתי לפחות מהכמות, התחלת איתי עם 3 מיליון, זה דעתי מספר אדיר, אז ככה בוא נסכם מהר. אז באמת יש תחרות אדירה, ובשביל שתתמקמו גבוה, אתם יכולים כמובן, כבר הזכרת את זה, חוויית אונבורדינג טובה, לעודד לדרג, אבל במקומות הנכונים, ובתדירות הנכונה, אל תהיו נודניקים. תנו חוויית משתמש ותקיימו את מה שאתם כתבתם, שיהיה לכם מיקרו-קופי, או מה שנקרא, בתוך האפליקציה, תהיו מאוד מדויקים, ותחשבו על כל מילה, כל סטו-אקשן, חייבים להיות טובים. התחלת לדבר על ASO, מקבילה ל-SEO, אז באמת תבדקו שיש שימוש באפליקציה, ובתדירות, וכמה כל זמן, עשרות, זה מרכיב מפתח כנראה, דברנו קצת בסוף, אל תתקינו הרבה ושיסירו אתכם תוך 3 שניות, רק כי הודעתם את ההתקנה. תדאגו לבחור קטגוריה נכונה. אם אתם הולכים על גלובלי, אז תדאגו ללוקליזציה, בין אם זה שפה, ומיקום בחנות המתאימה. תמונות, וידאו, תיאור, כותרת, תשתמשו בפורומים ותשימו את האפליקציה. אני חושב שזה אחד הדברים המשמעותיים שגם בעולם הקידום אתרים לא מספיק משתמשים בו, וזה יופי של דרך להשיג טראפיק אורגני.
זה נכון, וזה קצת יותר עוזר אגב לאפליקציה שהיא מגוגל פליי מאשר מאפליקציה של אפסטור. זאת אומרת, יש שם איזה מנגנון שככל שאתה
מקבל מבחוץ.
נכון.
גוגל בעצמה מעודדת כנראה תחנות של עצמה.
נכון.
כן. תנהלו את האתרים שהראו שאתם לגיטימיים ולא איזה מפתח אפליקציות עלו מאיזשהו מקום. תהיו ברשתות החברתיות. ויראלי, כמו תמיד, והרבה מכן בחיים. בכלל עובד, חוץ מאשר במחלות. זה תמיד נכון. ודיברנו קצת גם על קידום ממומן, על קידום בחנויות, בפייסבוק, בפיד או במסנג'ר, אינסנטיבייז, ואני חושב שנתת את הדגשים לגבי ממה להיזהר, ואיפה זה יכול לעזור, ולאיזה טווח זמן. אז המון תודה, רוברט, היה מאוד מעניין.
תודה רבה, היה מדהים.
היה, אני חושב שבאמת, אני החכמתי מהמון המון נקודות פה שהעלית. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים שלנו, תוכלו למצוא את זה בערוצים של רשת עושים היסטוריה, תחפשו את עושים שיווק, ואנחנו נתראה בפרק הבא. שוב, המון תודה, רוברט.
תודה רבה.
להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית,
בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com ranlevi.com, או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.